שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
למחוק את הלוח?
למחוק את הלוח מהגובה הזה. מחצית התחתונה, מהקו הזה.
ותשאיר את מידת הים
למישהו שאתה. כן. בסדר? גם שם את המילה צדקה ניחה לא להשאיר. בטור השלישי יש מילה צדקה. שלום, בוקר טוב. אנחנו רוצים לראות את פסק ההלכה שיוצא מן הסוגיה שלנו, אשר הבדילה בין מי שנשתתה לבין מי שהלך למדינת הים בנושא של נתינת צדקה מנכסיו, שהגמרא אמרה שמי שנשתתה נותנים, יורדים לנכסיו ונותנים צדקה וגם תכשיט לאשתו, ומי שהלך למדינת הים לא נותנים, לא תכשיט ולא צדקה. הגמרא אמרה שההבדל הוא ולא שאני לך בין יוצא לדעת ליוצא שלא לדעת. שמה? שיוצא לדעת אז היה לו לצוות, אם לא ציווה, סימן שהוא לא רוצה לתת צדקה מנכסיו. מי שנשתתה יוצא שלא לדעת, יש עומדנה שהוא כן רוצה. המסקנה היא שהולכים בתר עומדנה לעמוד את דעתו, אבל אמרנו שיש הבדל בין שתי העומדנות. מי שנשתתה זה עומדנה כללית, שכל אדם רוצה לתת צדקה מנכסיו. ומי שנשתתה במדינת הים זה עומדנה פרטית, שברגע שהוא יצא והוא לא השאיר ציוויים ולא השאיר הוראות, אז כנראה זה ראיה שהוא לא רוצה לתת מנכסיו צדקה. אז אם כן, יוצא שהרעיון של עומדנה הוא משותף לשני הדינים, אבל פה זה במשנה מדינת הים זה עומדנה פרטית. עכשיו השאלה, איך העומדנה הזאת מתקבלת? האם כופים על מצוות הצדקה באופן עקרוני? ואם כופים על מצוות הצדקה, בוקר טוב, בוקר טוב לכם. אם כופים על מצוות הצדקה, אז למה לא נכפה גם את מי שהלך למדינת הים על הצדקה? יש רמב״ם בהלכות מתנות עניים, פרק ז' הלכה י', נקרא את הרמב״ם הזה, אולי כבר קראנו אותו, אולי לא. נקרא את הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, פרק ז' הלכה י', שכתוב שם ברמב״ם, מי שאינו רוצה לתת צדקה או שייתן מעט ממה שראוי לו, בית דין כופין אותו ומכים אותו מכת מרדות עד שייתן מה שעמדו ליתן, ויורדים מנכסיו בפניו ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. זאת אומרת שהרמב״ם פוסק על בפניו, מי שהלך למדינת הים זה לא בפניו, אבל ברמב״ם כתוב שבפניו כופים אותו וגם יורדים לנכסה בפניו, והשאלה מה הדין שלא בפניו. אם כן, לכאורה אפשר לשאול שאלה כזאת, הרי אדם מחויב לתת צדקה, ויש כאן שני דינים ברמב״ם, אני חוזר, מי שאינו רוצה לתת צדקה הוא שייתן מעט ממה שראוי לו, בדין כופים אותו ומכים אותו מכת מרדות עד שייתן מה שעמדו ליתן. זה דבר אחד. דבר שני, יורדים לנכסיו בפניו ויורדים ממנו מה שראוי לו ליתן. אז נבאר את שני הדינים האלה. למה כופים על אדם לתת צדקה? מאיזה כוח יש לנו לכפות אדם לתת צדקה? מאיזה כוח? השאלה מובנת? מהתורה, מדרבנן, זאת היא השאלה. מהתורה, מדרבנן, מאיזה כוח יש לנו לכפות אדם לתת צדקה? וגם השאלה, למה יורדים לנכסיו בפניו? מאיזה כוח יש לנו, איזה כוח ממוני יש לנו לרדת לנכסי האדם, לנכסי האדם? נרשום את הרמב״ם הזה ונרשום את השאלה ואולי נמצא תשובה לשאלה הזאת. כאן מדובר על שלא בפניו. אני כותב על הלוח רמב״ם פרק זין, מלכות מתנות עניים, הלכה יוד. אני מאמת את זה עם הדין הזה. רמב״ם פרק זין, ממתנות עניים, זה מופיע בכרך של זרעים, הלכה יוד. מה כתוב ברמב״ם? מי שאינו רוצה לתת צדקה, או שנותן מעט ממה שראוי לו, כלומר עושים עומד ממה שראוי לו, בית דין כופים אותו מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו ליתן, וגם יורדים לנכסה בפניו. אז אם כן יוצא שיש שתי הלכות, בית דין, כופים, אדם, לתת צדקה. מנכסיו אם היה ראוי. מה זה ראוי? שיש לו. ועוד זה דין אחד, ועוד דין שיורדים לנכסיו בפניו ומוציאים ממנו. האם אתם מוצאים איזה הקבלה, איזה הקבלה בין מה שכתוב למעלה למה שכתוב למטה? הקבלה וניגוד. קודם הקבלה. איזה הקבלה? מה שכתוב למטה, מה שכתוב למעלה? יפה. יפה מאוד. זנים אשתו מטעם שיבוד נכסים. כלומר, הוא חייב, הוא חייב לעזור את אשתו, החיוב נותן שיבוד נכסים. אותו דבר, הוא חייב לתת צדקה, הוא חייב לתת צדקה, יש חיוב של צדקה, אז מלא זה יוצר שיבוד נכסים. וכן עוד דין נכסה בפנה, מוציא ממנו, זה מדין שיבוד נכסים. אם כן, למה בדין כופים אדם לתת צדקה מנכסיו? ואומר, בגלל שיש לו שיבוד הגוף, יש לו חיוב הגוף. אז כמו שכופים על כל המצוות, האומר סוכה איני עושה, לולב איני נוטל, כופים אותו. כלומר, זה דין כללי בכל המצוות שכופים אותו. אז יוצא שיש ברמב״ם שתי הלכות כאן. אחד, שכופים על מצוות צדקה. אחד, שכופים על מצוות צדקה. ואחד, שיש שיעבוד נכסים בצדקה. שתי מצוות. מאיפה המקור של הרמב״ם הזה שקופים על מצוות צדקה? במסכת בבא בתרא יש על זה גמרא מפורשת, אבל יש גם שאלה מפורשת. במסכת בבא בתרא במסכת בבא בתרא אנחנו מוצאים בדף ח' עמוד שני מעשה שהיה בימי רבא. מה היה המעשה? הוא מביאה שרבה קפה את רבי נתן בר עמי והוציא ממנו 400 זוז לצדקה. ולפני כן הגמרא מביאה גם ממרה כזאת בשם רב נחמן בשם רבה בר אבוע, כי הם משכנים על הצדקה. אז מה הרעיון? אז הרעיון הוא שקופים על מצוות צדקה, ולא רק זה אלא גם כן יורדים לנכסיו. אז הגמרא מקשה באמת שאלה ממה שכתוב במקום אחר, הוא פקדתי על כל לוחציו, אמר רבי יצחק בר שמואל, אפילו גבאי צדקה, שאם גבאי צדקה לוחצים על האדם לשלם יותר ממה שהוא יכול, אז הקדוש ברוך הוא יעשה עמהם דין שהם לוחצים עליו. הוא אומר, לא קשיא, הדעמיד, הדלא עמיד. תלוי לפי העומד, אם הוא עמוד לתת צדקה, אז קופים אותו. ואם הוא אין לו מספיק והוא לא עמוד, לא קופים אותו. כי עד הרווח פלא רבי נתן בר עמי על הצדקה. אז רואים מכאן שקופים על הצדקה אם הוא עמוד. אז זה מה שכותב הרמב״ם שקופים על הצדקה. אז השאלה אם קופים על הצדקה, אז בוודאי ובוודאי שמשנחנו למדינת הים, אנחנו נכפה אותו. אלא מה? הוא לא נמצא כאן. אבל אם זנים את אשתו מטעם שיבוד נכסים, אז למה לא יורדים לנכסיו? רק בפניו, אפילו שלא בפניו, נראה דין חסב. אז למה אומרים ולא דבר אחר? תכשיט לאשתו לא נותנים. ואני מוסיף שהוא הדין צדקה. כן, הרי מה נאמר תכשיט? כל שכן צדקה. אם לא נותנים תכשיט, אז אמרנו כל שכן צדקה, שלא נותנים מן חסב. למה? הרי יש שיבוד נכסים, ואם ככה נכפה אותו מדין שיבוד נכסים. אם הוא נמצא, נכפה אותו במצוות. אלא מה, יש כאן עוד שאלה מעניינת מאוד, שהיא קשורה לשאלה כללית. והשאלה הכללית היא, האם קופים על מצוות עשה שמתן שכרה בצידה? מה זה מתן שכרה בצידה? כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם כתוב בתורה, למען יאריכו ימיך ולמען ייטב לך. ובצדקה כתוב, פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך, ואחרי זה כתוב, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך, בפרשת ראה. נצטט בדיוק את הפסוק מפרשת ראה, ספר דברים. אם כן יש מצוות מועטות, שנתפרש מתן שכרה של המצווה באותו המצווה. וגם כאן בצדקה כתוב, בואו נשאל שאלה כזאת, שאלה מצחיקה קצת. מצוות צדקה זה לאו או עשה? גם וגם. איזה עשה? פתוח תפתח את ידך. ואיזה לא תעשה? בואו נקרא בתורה. אני קורא מצוות צדקה, דברים פרק ט"ו, פרשת ראה, פסוק ז'. כי יהיה וחי אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, הרי שתי לבים, לא תאמץ לבבך, לא תקפוץ את ידך. כי פתוח תפתח את ידך, לא, והבאת ותן עוד מחסור אשר יחסר לו. אז יש גם מצוות עשה. ולמה אני מדגיש גם עשה וגם לא תעשה, תכף נראה.
למה שתעמוד על דם רעך?
לא תעמוד על דם רעך, זה כבר מאוד מרחיק. למה מרחיק? כי אתה לוקח אותנו למחוזות שאדם נמצא בסכנה. כמו אתה רואה שודדים מתנפלים על אחיך.
דמים זה גם כסף.
אבל אי אפשר לדרוש לבד. לא, אתה צודק, אני מסכים איתך, באמת כיוונת על דברי חז'ל לפי הרמב״ם. רמב״ם אומר, אני מביא לך ראיה מהרמב״ם, אבל זה, לגבי השאלה, תשובתי נכונה. רמב״ם אומר שאגדת עדות זה גם בעשה וגם בלאו. גם בעשה שנאמר, אם לא יגיד ונשא עוונו, זה מצוות עשה, וגם לא תעשה, לא תעמוד על דם רעך, דורשים את זה דמים. אז אני אביא לך סיוע שלגבי אגדת עדות דורשים את זה על דמים. אבל באמת הפשט של הפסוק הוא כשאחיך נמצא בסכנה. אז אני שמבקש צדקה, לא תמיד הוא בסכנה, הוא צריך אוכל ארוחת בוקר. אבל הוא לא בסכנה אם הוא יצום ולא יאכל יום אחד. אז אי אפשר להגיד שמי שלא נותן צדקה עובר על אותם על דם רעך, זה כבר קפיצת מדרגה, אתה מקפיץ אותנו יותר מדי. ובכן, אבל מה אמרנו? שיש עשה ולאו. כבוד הרב, מה אני צריך להגיד עשה ולאו? הרי כל אישה וכל בת מדליקה נר שבת, אז מה אכפת לי אם זה עשה או לאו? אנחנו עושים כל המצוות, גם עשה וגם לאו. אלא שבכך נוכל ליישב את השאלה שפתחנו בה. פתחנו בשאלה של כיבוד אב ואם, כתוב בגמרא במסכת חולין שלא כופים. למה לא כופים? הרי אומר עשה סוכה ולולה ואינו עושה, מקים אותו עד שתצא נפשו, אז למה לא כופים? למה לא כופים? בגלל שמצוות עשה שמתן שכרה בצידה. איזה מתן שכרה בצידה? שכתוב בכיבוד אב ואם, למען יאריכון ימיך ולמען יתאבלך. למען יאריכון ימיך בעולם שקולו ארוך, ומען יתאבלך בעולם שקולו טוב, אז יתפרש מתן שכרה. אז יש כלל, מצווה שמתן שכרה בצדה, אין בדין כופים עליה. אז יש שואלים, אז למה צדקה כופים? הלא בצדקה יש גם מצוות עשה, יש גם מצוות עשה, וכתוב, כי בגלל הדבר הזה, יברך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אז גם כן יש כאן מצוות עשה שמתן שכרה בצידה. אז רבי שלמה רוצה להגיד תשובה. אתה שואל או עונה?
זה ברור שזה ככה.
אני חושב שאתה עונה.
למה?
מה?
למה שאם יש לך שכר משמיים, אז לא דוחפים אותך לעשות. כמו להניע תפילין והכל, גם בדין כופין. ואתה מקבל שכר, אתה מתפלל השם.
טוב, זה, 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 זה הלכה כזאת, זה הלכה.
כן, ברור.
כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה.
מקבלים שכר פעמיים.
בוא נראה את המקור. בוא נראה, טוב, שאלת שאלה, להגיד את הטעם בדבר. נדבר לי שזה לימוד כזה, אבל בוא נראה את המקור בחולין קופיוד, אולי שם כתוב טעם. בחולין קוף יוד כתוב שהביאו אדם אחד שלא היה מכבד את ההורים שלו, ואז בית דין רצו לכפות אותו ולתת לו מכות מרדות. למה? כי כל מצוות עשה שאדם לא רוצה לקיים, כמו סוכה, לולב, לא רוצה לקיים, מקים אותו. כמובן בית דין מוסמך, לא בית דין, לא, בית דין סמוך. אז הגמרא אומרת לא, שלא לא קופים אותו. דתניא, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בית דין של מטה, מוזרים עליה לקוף. אומר רש"י, לכך פירש מתן שכרה. לומר, אם תקיימנה, תקבל שכר. אם לא תקיימנה, תפסיד את השכר. זהו כבר עונשו, שהוא לא מקבל את השכר. זה כאילו גילוי מילתא בכתוב. גילוי מילתא בכתוב. אם התורה, כאילו גזרת הכתוב. גילוי מילתא בכתוב. יוד ואתה מקבל שכר, אז אם אתה לא מקיים, אז העונש שלך מניעת השכר. אז כבר לא צריך דבר אחר, כפייה אחרת.
כל המצוות.
טוב, טוב, אבל בכל אופן, מצווה ש...
בוא
נגיד, לא, 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 שנתפרש שכרה בתורה. שנתפרש שכרה בתורה. אז בסיכום ככה, כיבוד אב ואם וצדקה, יש להם צדדים שווים. מה הצדדים השווים בין כיבוד אב ואם לצדקה? שניהם זה מצוות עשה, שמתן שכרה בצידה. ההבדל בין השניים, שכיבוד אב ואם לא קופים, כמו שכתוב בחולין, מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, לא קופים עליה. אבל צדקה כן קופים עליה. אני שואל את השאלה, למה צדקה כן קופים עליה? אז אני הדגשתי בקריאה בתורה, שצדקה זה גם עשה וגם לאו. אז מצד המצוות עשה באמת מתן שכרה בצידה, אבל מצד הלאו יש לאו. ועליו גם, ועליו... מה, מה?
בפרשת קדושים יש גם לאו לגבי אירועים. שמקלה, מי
שמכה, דין או מוות והכל... תראה, תראה, אתה גם כן קצת לא תוחם את התחומים הראויים. אני דיברתי על מי שלא מכבד, ואתה כבר עובר למקלל, זה כבר יותר קיצוני, אתה צודק.
זה לא כיבוד.
אני מסכים איתך שמי שמקלל עובר עליו. מדברים על כיבוד, מכבד ואינו מכבד. בקיצור, מה יצא לנו? שבצדקה קופים, בצדקה קופים בגלל שיש שני לווים. הרעיון הזה מופיע גם בתוספות בבא בתרא, גם בתוספות כתובות. אפשר לפתוח במסכת שלנו, בסך הכל עוד שני דפים. ממתת עמוד ב' שמה מובא הרעיון הזה שדיברנו בשם רבה. אני קורא עכשיו ממתת עמוד ב', בדיוק באמצע העמוד יש כוכבית כי הדה רבה. כן, ממתת עמוד ב', מופיע כי הדה רבה, קפי לרבי, מצטם באמצע העמוד, אולי טיפה למטה מאמצע העמוד, שורה 2 למטה. באמצע השורה יש כוכבית ליד זה. כי יד דרבה, מצאו כולם? מה? יש מי שלא מצא? מי שלא מצא, יעלה מלמטה איתי כמה שורות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 שורות מלמטה. מי שטיפס איתי מלמטה, מגיע 20 שורות, רואה? שרבה קפה על מצוות צדקה. כי יד רבה קפה לרבי נתן בר עמי, והפיק מיני דלת מאות זוזי לצדקה. אז הוא קפה אותו לצדקה. אז רואים שקופים על הצדקה.
הרב נתן לא ידע שהמצווה
צריכים לקפות עולם. הוא נזכר בגמרא. כן, כן. כנראה עקרונית הוא ידע, אבל השאלה אם האדם הזה הוא עמוד לתת צדקה או לא. והגמרא מביאה קודם חילוק, ולא אמרן אלא דל, שורה קודם יש, ולא אמרן דלא עמיד, אבל עמיד כפנה לבעל כורחו. מה זה עמיד? כמו אומרים היום, אדם עמיד, אדם עשיר. אבל המילה עמיד עשיר, מאיפה באה המילה, אומרים על מישהו אדם עמיד שהוא עשיר? שבית הדין עומדים אותו שיש לו יכולת, כמו שאומרים היום, בעל יכולת. בעל יכולת זה צדקה. אז עמיד עשיר, קופים אותו. לא עמיד, אינו עשיר, אז לא קופים אותו. אז אם כן, אדם לא תמיד יודע להעריך את עצמו, לפעמים אדם, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אז רבא העריך אותו כאדם עמיד, ולכן רבא קפה אותו לתת צדקה. שואל התוספות, מה, בסדר? אבל הוא כנראה לא חשב את עצמו מספיק עמיד. מה? כן, אבל הערכה, שומה עצמית של הנכסים, זה לא כל אדם זוכה לעשות שומה עצמית אמיתית, לדעת אם הוא עמיד או לא. אז רבא ידע כנראה והחליט שהוא עמיד, והוא חייב לתת צדקה וקופים אותו, כמו שהרמב"ם פוסק, שמי שעמיד בדין אותו קופים לתת צדקה. עכשיו שאלנו שאלה, הרי צדקה, מתן שכרה בצידה, תוספות שואלים את זה, דיבור אך פי רבא. ואם תאמר איך קפה אותו, תוספות אני קורא ממתת עמוד ב', ואם תאמר איך קפה אותו בשביל צדקה, והכתיב מתן שכרה בצידה, דכתיב, למען יברכה השם אלוקיך, לא כתוב למען יברכה, אלא כתוב, כי בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. ואמרו פרק כל הבשר שומר התוספות, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בדין של מטה מוזרים עליה, אז איך רבא קפה אותו? ויש לומר דאכפי בדברים, אומר התוספות שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אכפי בדברים, הוא לא ממש קפה אותו, רק הוא דיבר איתו דברי מוסר. קפה אותו בדברים, דברי מוסר. הנה מי? קצבו ביניהם בני העיר לתת כך וכך לחודש, ילקח אכפי. כלומר, כמו שיש ועד הבית של הוצאות הבית, הם כולם מחויבים עבור ניקיון וגינון וכיוצא בזה. אז גם בני העיר יש להם צורכי העיר, לנקות את העיר ולזון את האנשים שצריכים מצדקה. אז קצבו ביניהם בני העיר לתת כך וכך לחודש, ילקח אכפי ממש רבה, כי דמרם בפרק כמה דבר הבא, הרשאים בני העיר להסיע על קיצתם. כלומר, יש סמכויות לבני העיר, היה פעם מושג זין טובי העיר, היום יש מושג מועצת העיר. מועצת העיר רשאית להחליט על המיסים, כל אחד מאיתנו משלם ארנונה לעיר או למועצה מקומית. אז אם כן, זין טובי העיר יש להם סמכות לחייב על צורכי העיר, וחלק מצורכי העיר זה לזון את האנשים שאין להם. אז אם כן, מעניין שהתוספות בשני התירוצים הראשונים מסכים, תמיד אמרתי, לומדים תוספות או גמרא, לחשוב מה ההבדל בין שלב הקושייה לשלב התירוץ, והאם התירוץ מסכים עם הקושייה. הקושייה של התוספות הייתה איך קופים על הצדקה, הרי מתן שכרה בצידה ולא קופים עליה. אז בואו נראה איך התירוצים מזדהים עם עמדת המקשן. תירוץ ראשון אומר, יש לו מערך פי בדברים. כלומר, התירוץ הראשון מסכים עם עמדת המקשן או לא?
כן.
מסכים, שמה שצדקה לא קופים. אז מה זה הוא קפה אותו? הוא קפה אותו בדברים. הנה מי אומר התוספות, קצבו ביניהם בני העיר לתת כך וכך לחודש. ילקח אכפי, כלומר, הוא באמת קפה אותו כפייה אמיתית. אבל לא מדין מצוות צדקה. מצוות צדקה נטו, לא קופים, כי נשארים ביסוד של קושיית התוספות שמצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בדין של מטה מוזרים עליה. אלא מה מדין קצבו ביניהם בני העיר. רק בתירוץ השלישי אומר התוספות ועוד דבצדקה, אתם רואים, הוא מגלה את אמריקה, כאילו הוא לא קרא חומש בתירוץ הראשון, ועוד דבצדקה היא קטרתי לוין. לא תאמץ את ידך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. גילינו את אמריקה שיש גם בצדקה שני לאווים. אז מה, אז קופים ממש או לא? קופים ממש. אם כן, התירוץ השלישי עושה שינוי פאזה מהקושייה. אז פה אני רוצה להסביר משהו נקודה, ומה חשבו שני התירוצים הראשונים? שני התירוצים הראשונים לא ידעו את העניין הזה שיש לאו וזה. מבינים את השאלה? האם שני התירוצים, אמרתי שלחשוב תמיד מה חשב כל תירוץ. תירוץ ראשון חשב שקופים על הצדקה ממש, קופים ממש על הצדקה, לא. רק אומר רב הקפה בדברים. תירוץ שני חושב שבצדקה קופים, גם לא קופים. רק זה היה מדין שבני העיר רשאים להחליט החלטות על אנשי. רק תירוץ שלישי הוא מגלה שבחומש יש לא תעמד ולא תקבוץ. הרי כל מי שקורא זה בשבת, הוא רואה פרשת ראה, יש לאו. אז מה חשבו שני התירוצים הראשונים? מבינים את השאלה? מה התשובה?
אין פה כפייה בניגוד לכלל, כי זה רק בדברים.
לא, אני מבין מה אומר...
ממשית.
אני מבין מה אומר כל תירוץ, רק אני שואל למה התירוץ הראשון התעלם משתי לאווים. תירוץ ראשון, למה הוא התעלם משתי הלאווים? וגם התירוץ השני, למה הוא התעלם? הרי יודעים שיש שתי לאווים בתורה. מבינים את השאלה?
הוא לא צריך את שני לאווים, הוא אומר שאין פה כפייה,
ודברים
זה לא כפייה.
לא, אבל אני אומר מה הדין נשאר? הדין נשאר שקופים או שלא קופים? הדין נשאר, בוא נרשום על הלוח הזה, טוב, נעשה לנו מין טבלת עזר, טוב? טבלת עזר. טבלת עזר. בואו נעשה טבלת עזר. הטבלה היא מהווה הדגמה איך צריכים ללמוד תוספות שיש בו שלושה תירוצים. אז אנחנו למדנו תוספות בדף ממתת, עמוד ב', שרבה כפה על הצדקה. הנושא הוא רבה כפה על הצדקה. אז יש לנו כלל. מה הכלל? כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, מתן שכרה בצידה, אין בית דין כופים עליה. זה כלל כזה, כלל. ובצדקה, איזה שכרה בצדקה? כתוב כי בגלל הדבר הזה, רגע, מה זה הדבר הזה? זה צדקה, יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אז אם כן השאלה, איך בדין קופים על הצדקה? הרי מצוות, הם גם קופים עליה. יש על זה שלושה תירוצים בתוספות. תירוץ אחד, רבה כפה בדברים. תירוץ שני, רשאים בני העיר לקצוב. לקצוב חובות העיר. שלוש, רבה כפה בשביל לאו להבין, שתי לאווים. סיכום של התירוצים, פה אני עושה טבלת עזר. טבלת עזר, לפי תירוצים, אם רבה כפה בדברים, אז מה נשארים אנחנו? אין קופים. לפי תירוץ שני, קצבה, גם אין קופים. גם אין קופים. תירוץ שלישי, קופים. למה קופים? בגלל שתי לאווים. השאלה היא, אחרי שלומדים את התירוץ השלישי, אז זה נראה פשוט שיש שני לאווים, זה כתוב בחומש. אז מה חשב התירוץ הראשון, למה הוא לא... מבינים? למה הוא לא ידע שיש שתי לאווים? בטח הוא ידע. מבינים את השאלה? איך שאני חושב, נסתכל רגע, נקרא בחומש, נקרא בחומש ויהיה מובן לנו. מה אתה אומר? מי רצה להגיד דבר מה? ארז?
אולי בגלל שזה לאו שאין בו מעשה, זה לא נחשב?
לאו שאין בו מעשה. לאו שאין בו מעשה, אין מענישים עליו, אבל פה מדובר על כפייה. להעניש וכפייה זה שני דברים. כפייה זה לפני, האנשה אחרי. אז אתה צודק, לאו שאין בו מעשה, לא מענישים, אבל כופין לקיים. כן, מה אתה רוצה להגיד?
בגלל הדבר הזה, כביכול, אז למעשה... שניהם
נחשבים אותו דבר אחד, אז שני עליו הם נחשבים אותו דבר אחד
לעניין
השכר,
ואז
השכר
הוא כביכול
שניהם,
ואז בעצם
בגלל זה... יפה, כן. אני חשבתי ככה, לפעמים עליו הוא בפני עצמו, לפעמים עליו בא לחזק את העשה. אז פה תוספות, תוספות מבינים בשני התירוצים הראשונים שהלווים, לא תאמץ ולא תקפוץ, אין להם מעמד בפני עצמו. עובדה שבנוסף ללווים התורה אחרי זה אמרה כי פתוח תפתח. אז אם כן העיקר זה העשה, ואחרי הכל כתוב בגלל הדבר הזה. כלומר שהלווים מה מטרתם? לחזק את העשה. אם זה רק מטרתם לחזק את העשה, אז אין להם מעמד לעצמו. אז מסתכלים על כל הפרשה כמו נושא של עשה. נושא של עשה, מתן שכרה בצידה. אז לא קופים. אז אם לא קופים, אז כבר גם על הלווים לא קופים, כי הלווים צריכים לחזק את העשה. עד כמה שלא קופים על העשה, לא קופים על הלווים. רק בתירוץ השלישי, תוספות חושב שהלווים יש להם מעמד בפני עצמו. יש להם מעמד בפני עצמו. כן, יפה, כמו שאתה אומר. עוד מי רצה להגיד משהו?
לא הבנתי, למה הרב אומר שכביכול הלווים אין להם כוח לקפות בפני עצמם?
כי התורה כתבה בהתחלה את הלווים, אחרי זה כתבה את העשה, ואחרי זה כתבה בגלל הדבר הזה. כלומר, התורה מתכוונת שמצוות צדקה, הרעיון הכללי הוא לזכות אותנו במצוות צדקה. ועל צדקה נתפרש השכר יברכך. אז מה העונש? העונש הוא אומר שאם אתה לא מקיים, אין לך ברכה. די, די בכך, אז אין כפייה. אז כאילו גל יקרא בסוף שאין כפייה, אז יהיה כפייה על הלאו. אבל פה התורה גילתה שאין כפייה, כאילו זה הלאווים תפקידם לחזק את העשה. אבל העשה לא קופים עליו, זה הגבולות של העשה, שפה התורה גילתה שלא קופים עליו. אז גם על הלווים, כלומר, בתירוץ, שתי התירוצים התוספות חושבים שהלווים הם צמודים לעשה ואינם עומדים לעצמם. וזה צודק, לפי מבנה הפרשה. כי בגלל הדבר הזה כתוב בסוף, אחרי הכל. ורק בתירוץ האחרון, תוספות חושבים שבצדקה יקטרתי לווין, אז הלווים הם עומדים בפני עצמם. אז אם כן, לסיכום של הכל, למדנו שבצדקה קופים על הצדקה, אבל נחלקו התירוצים בתוספות, האם באמת קופים מדין כפייה, או לפי תירוץ ראשון, קופים בדברים, לפי תירוץ שני, רשאין בני העיר, אז זה תירוצים מקומיים. רק תירוץ שלישי אומר שבאופן עקרוני קופים. איך רואים אבל מדברי הרמב״ם? הרמב״ם שקראנו אותו בהלכות מתנות עניים, איך סובר הרמב״ם בהלכות מתנות עניים שקראנו אותו וכתבנו אותו בלוח? בית דין קופים אדם לתת צדקה מנכסיו אם היה עמוד, אם היה ראוי, אם היה עמוד, וגם יורדים מנכסיו בפניו. אז מה רואים הרמב״ם? בוודאי רואים שהוא סובר או כמו התירוץ השלישי שקופים בגלל שתי הלווים. עובדה שכתוב ברמב״ם שקופים מי שאינו רוצה להצדקה בדין קופים אותו, מקימו כאותו מכת מרדות. אז או שהרמב״ם סובר כמו התירוץ השלישי בתוספות, או בגלל מה שאמרנו שיש כאן שיעבוד נכסים, שקופים בגלל שיש כאן שיעבוד נכסים. הרדווז על הרמב״ם מביא את התוספות הזה, שהתוספות כתבו אין בדין מוזרים מצוות עשה, והנכון לפי לשון רבינו, משום שמצוות עשה יש בה גם לאו, אז הוא לומד ברמב״ם כמו התירוץ השלישי של התוספות. עוד הוא אומר, ונראה לי, דשייני מצוות עשה של צדקה שיש בה תקנה לעניים, והרי כחוב עליו, וקופים אותו לפרוע חובו ויורדים לנכסיו, כאשר עושים למי שמסרב לפרוע החוב אשר עליו. אז מה הוא רוצה להגיד? שיורדים לנכסיו בגלל שיש שיעבוד נכסים. אז יש ברמב״ם עוד תירוץ רביעי לקושייה. אז אם כן יוצא שיש לנו שלושה תירוצים בתוספות, והרמב״ם יכול לסבור כמו התירוץ השלישי שקופין בגלל שתי לוין, אבל יש עוד תירוץ ברמב״ם שיורדים לנכסיו בפניו. כלומר כתבנו שיש שיעבוד נכסים, אז אם יש שיעבוד נכסים אז גובים איתם שיעבוד נכסים. כך אומר הרדווז על הרמב״ם. אומרת הרמב״ם שהצדקה היא כמו חוב שיש עליו וקופים אותו לפרוע חובו ויורדים לנכסיו, כאשר עושים למי שמסרב לפרוע חובו. עוד פעם, לא הבנתי. בני העיר זה עניין מקומי שקרה, שבני העיר החליטו כך וכך וכך. אבל הרמב״ם כותב הלכה כללית, לא כותב אם בני העיר החליטו, הוא כותב שמי שלא רוצה לתת צדקה, בדין קופים אותו. אז משמע שעל עצם הצדקה קופים. אז השאלה היא, למה זה ככה? למה זה ככה? אז התשובה היא, אז יש לנו אם כן יוצא ארבעה תירוצים, ארבעה תירוצים, אז אם כן אם אנחנו נמיין אותם לפי השאלה האם קופים על הצדקה או לא, אז יש לנו שניים מול שניים, נחזור עליהם. לפי תירוץ ראשון, רב הקפה בדברים, אז יוצא שאין קופים. לפי תירוץ שני שאין בני העיר, אז זה מקרה שבני העיר החליטו קופים, אבל באופן עקרוני אין קופים. לפי תירוץ שלישי, שתי לווים, אז קופים. תירוץ רביעי, מצאנו בדברי הרמב״ם שיש שיעבוד נכסים, אז קופים בגלל שיעבוד נכסים. אז לסיכום, שניים מול שניים, אז לפי זה קופים. עכשיו נעבור למי שהלך למדינת הים. כל זה יסביר לנו למה מי שנשתתה נותנים צדקה מנכסיו, לפני שקופים על הצדקה. אבל מי שהלך למדינת הים, אז למה לא זנים דבר אחר? הרי הוא חייב מדין צדקה, אז למה לא נרד לנכסיו שלא בפניו מדין צדקה? אם הוא היה עמוד, כמובן אם הוא היה עמוד. אז זה שאלה על הגמרא. איך הגמרא אומרת ולא שאני לך? בין יוצא לדעת ליוצא שלא לדעת. דיינו שאם הוא יצא שלא לדעת, אז הוא גלי דייטי שלא ניחא לי לתת צדקה. מה אכפת לי שגלי דייטי? הרי אפילו בפניו, שאם אדם לא רוצה לתת בפניו, אז קופים אותו, אז מה אכפת לי שהוא הלך למדינת הים? לא, לא, לא יותר טוב מאשר הוא כאן, הוא מסרב. אם הוא כאן, הוא מסרב, קופים אותו. ויורדים מנכסיו, יש שיבוד נכסים. גם אני רוצה להקביל את זה לתוספות בבא בתרא ח' עמוד ב', ששם גם נמצא העניין של חווה. יש בדיוק אותו סדר של תירוצים. אני קורא תוספות בבא בתרא ח' עמוד ב'. תוספות שואלים, למה רב הקפה לצדקה? הרי מתן שכרה בצידה, אומר רבנו תם, תירוץ ראשון שהכפייה הייתה בדברים. ועוד תירץ, שכאן קיבלו עליהם בני העיר שיקופו אותם הגבי. ולרי נראה שבצדקה איקה לאו ועשה. לאו ועשה. לאו ועשה. טוב, אז יש אותם שלושה תירוצים. יש תירוץ רביעי בתוספות, מעניין מאוד, קצת מהפכני בשם הרצווה. הרצווה זה גם אחד מבעלי התוספות שאומר, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בדין מוזרים עליה לכפות. בדין לא מחויבים לכפות, כי יש שכר בצידה, אבל הם יכולים. ונריץ ונראה, הדה אין בית דין מוזרים על מצוות עשה, שמתן שכרה בצידה, היינו שאין נאנשים אם הם לא כפום, לא מחויבים. אבל אם הם רוצים, יכולים לכפות. ככה הוא רוצה לחדש, שבדין יכולים לכפות. על כל פנים, גם הוא מצטרף לדעה הזאת שכופים. אז אם כן, אני מציג עכשיו את השאלה. אם כופים על מצוות צדקה, אז למה בינך למדינת הים לא כופים על הצדקה מדין כפייה? אז יש סתירה בין החלק הזה לחלק הזה. פה כתב לא דבר אחר, שתכשיט אשתו לא נותנים וכל שכן צדקה לא נותנים, לא דבר אחר, המילה לא. כן, המילה לא. הולך, לא נותנים לא תכשיט ולא צדקה, אבל למה לא נותנים? הרי יש כפייה, כופים אותו לתת צדקה, זאת היא השאלה. נכון? זו שאלה טובה או לא? מותר לשאול כאלה שאלות? מותר. אומר הריטב"א, שמי שהלך למדינת הים, הוא עושה צדקה בכל מקום. הרי הוא אדם שומר מצוות, רק הלך למדינת הים מאיזה שהן סיבות. אבל הוא אדם שמקיים מצוות, הוא לא נשתתה, הוא מקיים מצוות. כיוון שהוא עושה צדקה בכל מקום, אז מילא אי אפשר להגיד שאנחנו נחליט איזה צדקה הוא ייתן. הוא הלך למדינת הים, עכשיו הוא מקיים שמה את מצוות צדקה. אז אי אפשר לחייב אותו פה לתת צדקה. זאת אומרת, באופן עקרוני כופים על הצדקה, אבל האדם שלך למדינת הים, אומר הריטב"א, אולי הוא מקיים צדקה במדינת הים.
מה
אז, מה?
אשתו,
זנים אותה, ודאי. אשתו היא פה, וכתבנו שבברייתא כתוב, זנים את אשתו מטעם שיעבוד נכסים, אז הוא חייב לאשתו. אבל צדקה הוא עושה במקום אחרי מדינת הים, אז אי אפשר להגיד, אי אפשר להגיד לחייב אותו. מה?
יותר קרוב זה תכשיט, זה לא מזונות.
מזונות זה גם מקור התשובה, זה חזק. כן. תכשיט זה יותר. כן, נכון. אז למעשה מה יוצא? יוצא שסיכום מה למדנו. שבאופן עקרוני כופים על הצדקה. אז יש לנו שתי מדרגות. שלוש מדרגות. שלושה מקרים. בפניו, שלא בפניו, ונשתתה. נשתתה זה גבולי, זה בפניו, אבל, וגם לא בפניו. כי נשתתה הוא לא כאן, הדעה שלו לא כאן. הדעה שלו לא כאן, אז הוא לא נותן, אבל הוא כאן. אז מי שלך למדינת הים, אנחנו אומרים, הוא חייב את צדקה. ובאופן עקרוני כותב הרמב״ם שכופים על הצדקה, אבל הוא נותן צדקה במקום אחר, אז אי אפשר לחייב אותו. אז לכן יוצא רק רגע נרשום את הדיוק, בית דין כופים אדם לתת צדקה מנכסיו אם היה ראוי, ולכן יורדין נכסיו בפניו, דגש על המילה בפניו. יצא, עכשיו השאלה היא, מדוע? כל שכן צדקה, אז מדוע? לא כופין, מדוע לא כופין? הרי לכמה למדנו כאן שכופים, אז למה לא כופים? אז התשובה אומר הריטב"א, שמי שהלך למדינת הים, כנראה, זה לא בטוח, אבל כנראה, נותן צדקה שם. אם הוא נותן צדקה שם, אי אפשר להגיד לו, אתה חייב לתת צדקה פה, כי הוא מחליט איפה הוא רוצה לתת צדקה. אז אם הוא נותן צדקה שם, אז אי אפשר לירד לנכסיו פה.
יש
עניך
ועניך קודמים.
בסדר, עכשיו הוא בעיר אחרת.
אבל שלא קודמים זה...
בסדר, קודמים, נכון.
לפי הכלל הזה.
יפה. קודמים, זה נקרא אם הוא שואל אותנו. אני אתן לשמה, אני אתן פה קודמין, אבל לא כופים על זה. כי הוא יכול להחליט למי לתת, אז הוא יצר אלה דעת, ולא ציווה לתת, לא ציווה לתת, אז לא כופים. עכשיו באים למי שנשתתה, זה מאוד מעניין. מי שנשתתה, האם אפשר לרד לנכסיו מצד כפייה למצוות? באתי לשאלה, האם מי שנשתתה, אפשר לרד לנכסיו מטעם כפייה למצוות? לכאורה הוא לא נותן צדקה במקום אחר, כי הוא כאן והוא נשתתה. אבל כמו שהוא כאן והוא נשתתה, הוא גם פטור מצדקה, כי הוא שותה. אז אם הוא שותה, אז איך בכלל נותנים צדקה מנכסיו? הרי הוא שותה. הרי הוא שותה. התשובה, אומדנה. הוא אשר אמרנו פה, יש חידוש בדבר האומדנה. כאילו ששאלנו את השותה את השאלה הבאה. כאילו שאלנו אותו, אתה עכשיו שותה, אבל האם ניחה לך לתת צדקה מנכסיך, שיהיה לך זכות, או לא ניחה לך? אז אמרנו שהרי בגמרא, בכתובות וגם בבא בתרא, יש חילוק בין עמוד ולא עמוד. אם הוא עמוד או לא עמוד, אז זאת אומרת, עוסקים בו בן אדם שיש לו, לא באדם שאין לו. אחד שיש לו, לא עלינו נשתתה, אין לו דעת. כסף יש לו, כסף יש לו, דעת אין לו. אז בדיוק זה השאלה. ואנחנו עושים אומדנה. מה דעתו של האדם בסתמה? הוא נותן רק בגלל המצווה שהוא חייב בה, או נותן בגלל שיש עניים? אם היינו אומרים שהאומדנה שנותן בגלל המצווה שהוא חייב בה, אז שותה פטור מן המצוות, אז הוא לא חייב. או שיש לו זכות לתת צדקה, לתת צדקה זה גם זכות, לתת צדקה. שאנשים זקוקים, ויש לך הרי, אז אתה רוצה שניתן או לא רוצה שניתן? אז זה החידור, שמי שנשתתה, מה שקופים ויורדים לך זה מצד העומד, מצד האומדנה שניח עלי. לסיכום, מה יוצא? ששתי הדינים איתם אומדנה. מדינת הים זה אומדנה שהוא לא רוצה, ונשתתה זה אומדנה שהוא כן רוצה. אבל בין אומדנה לאומדנה, שואלים, נו, אז מה עיקר הדין? אתם מבינים, אני שואל את עצמי בסוגיה, יש אומדנה לכאן, אומדנה לכאן. מדינת הים זה אומדנה שהוא לא רוצה, כי הוא לא ציווה, ונשתתה אומדנה שהוא רוצה. כשאני שואל את עצמי, נו, תעזוב את האומדנה, מעיקר הדין, יורדים לנכסי האדם או לא? לכן הבאתי את הרמב״ם, שאומר בלכות מתנות עניים, שאם אדם עמוד, יורדים לנכסיו וקופים אותו, ולמרות שזה מתן שכרה בצידה, קופים אותו, צריכים להגיד שתי תירוצים, שני הסברים ברמב״ם. או מצד שיש שתי לאווים, כמו התוספות, או בגלל שיש עיבוד נכסים. על כל פנים, יש עיבוד נכסים. אז האם סברה זו עומדת לנו לקשות על מלכה מדינת הים? לא. למה? הוא גילה דעתו שהוא לא רוצה לתת, כי הוא לא ציווה. אבל אולי נחייב אותו לתת, תשובה הוא נותן מקום אחר. מי שנשתתה לא נותן מקום אחר, אבל גם אין לו מצוות. כי שותה פטור מן המצוות, אז זה החידוש. למרות שותה פטור מן המצוות, יש אומדנה שהוא רוצה לתת. יש אומדנה שהוא רוצה לתת, אז זה חידוש. הייתי חושב שאדם רוצה לתת, רק אם יש לו מצווה. אם אין לו מצווה, אז לא, הוא לא רוצה. לא, יש אומדנה אומרת, יש עניים, והוא עמוד, אז יש אומדנה שהוא רוצה לתת. אז זה חידוש בפני עצמו, כן? זה חידוש בפני עצמו.
דקה תציל מלאבים.
זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה כאילו להקשות על הקצות החושן. נכון, אתה צודק. הקצות החושן, הוא שואל את השאלה הזאת, שהרי שותה פטור מן המצוות, אז למה יורדים בנכסיו? אז אמרתי שעומדים, אבל הקצות החושן מתרץ על פי הרמב״ם שאומר שיורדים לנכסיו של אדם שיש עיבוד נכסים. אז הקצות החושן אומר, אני חוזר על הקושיה והתשובה, למה שותה יורדים לנכסיו? בגלל שיש עיבוד נכסים. אז לא הבנתי את הרעיון הזה. שעיבוד נכסים יש למה שאדם חייב. אם אדם לא חייב, אין עיבוד נכסים. אשתו הוא חייב על המזונות, אז יש עיבוד נכסים. מי שחייב בצדקה, יש עיבוד נכסים. אבל השוטה הוא פטור מן המצוות, אז אין עיבוד נכסים. אז איך אומר הקצועות החושן, שמי שנשתתה יורדים נכסה בגלל שיעבוד נכסים? הלא, שיעבוד הנכסים הוא רק מדין ערב. ערב לשיעבוד הגוף. אז מי שחייב בצדקה, יורדים לנכסיו, כי נכסיו של אדם עריבים לתשלום חובותיו. אבל השוטה אין לו חובות, הוא פטור מן המצוות. אז איך אפשר להגיד שקופים מצד שיבוד נכסים? אז לא הבנתי את הקצות החושן. אלא צריכים להגיד, כמו שאמרנו, פה יש אומדנה ופה יש אומדנה. כי דברי הגמרא, ולא שאין לך יוצא לדעת, יש לנו לדעת, שמה? יוצא שלדעת יש אומדנה שהוא לא רוצה, ולשתתה יש אומדנה שהוא רוצה. אז עכשיו, כל זה אני מכניס בגדר החידוש. למרות שהוא שוטה והוא פטור, ולמרות שאין שיבוד נכסים, אבל שואלים אותו, לו היית רוצה, זה היה לך זכות, היית מעוניין לתת צדקה? אומר, כן, עם היהודי זה עם של צדקה, נותנים צדקות. אז אני רוצה את הזכות, יש לו זכות, אפילו שאין לו את המצווה, אבל ברור שהצדקה, כמו שאמר רבי שלמה, צדקת הציל ממוות.
אולי צדקת הציל משיטיון.
אולי צדקת הציל משיטיון, בהחלט. אז הזכות של, הזכות של הצדקה תעמוד לו גם לשוטה. אז פה יש חידוש. האום דנה שהוא רוצה, האום דנה שהוא לא רוצה, ואם האום דנה שהוא רוצה, אז זה חידוש. טוב, מי רצה לשאול עד כאן שאלה, אם לא נמשיך הלאה? כן, בכבוד.
אם אפשר להגיד שלגבי זנים את אשתו, החכמים חושבים שיש יעבוד על הנכסים שלו, גם אם הוא לא נמצא כאן. לעומת זאת, לגבי צדקה, הרמב"ם כותב שזה יהיה שיעבוד בנכסיו ובפניו. זאת אומרת, שזה שיעבוד על האדם, ולא על הנכסים שלו. זאת אומרת, אם האדם נמצא כאן, אמרו לו, אתה חייב לתת צדקה, ואם לא, אז הוא נמצא כאן.
אני רוצה אבל להגיד לך דבר כאילו כללי. אתה שואל שאלה פרטית, ואני אשים לך תשובה כללית, ותראה את ההבדל בין שתי התשובות. נשאלה שאלה מאוד מעניינת, שאלה עקרונית, ואני אגיד לך, אני אתרגם את השאלה שלנו לצורה כללית. תגיד לי אם התרגום שלי הכללי הוא טוב. האם שיבוד נכסים, באופן, במושג בכלל, תורם לגבות מן אדם רק בפניו, או שיבוד נכסים תורם לגבות מן האדם אפילו שלא בפניו? אפשר לנסח את השאלה שלך ככה? האם איפה שיש, איפה שנמצא שיבוד נכסים, המושג שיבוד נכסים עוזר לנו לגבות מן האדם רק בפניו, או אפילו שלא בפניו? זה השאלה. תשובה? ידוע בש"ס שלמשל גובים מנכסי לקוחות בבעל חוב. לווה שמכר את הנכסים, הנכסים הגיעו ללקוחות, לוקחים מהלקוחות את הקרקעות. יאמרו לקוחות, לא ידענו, מה חטאנו, מה פשענו, למה אתה לוקח מאיתנו את הנכס? אומרים להם, הייתם צריכים לבדוק לפני הקנייה ויכולתם לבדוק. כשיעבוד יש לו קול. זה בקשר לטענה שהם אומרים מה אנחנו אשמים. בסדר. אבל מה הסיבה שלוקחים מהם? תשובה, יש שיעבוד על הנכס. והרי בעל הנכס לא נמצא וגובים ממנו. אז הרי אתה רואה שעצם המושג שיבוד נכסים עוזר לגבות מנכסי אדם אפילו שלא בפניו. אצל לקוחות. אותו דבר יתומים. אדם שמת וניח יתומים, אז עכשיו באים לגבות מנכסי היתומים. אז זה נקרא בפניו או נקרא שלא בפניו? כיוון שאמרנו שהוא מת, הוא בעולם האמת, אז עכשיו זה נקרא שלא בפניו. אז אתה רואה, ברור, וגלול לכל העמים, שכל המושג שיעבוד נכסים לא נברא, אלא כשאי אפשר לגבות מן האדם עצמו. אז גובים או מיתומים או מלקוחות. וכל שכן בפניו שאפשר להרדת לנכסיו מטעם שיעבוד נכסים. לפי זה צדקה, לו ואם, וזה נכון, שיש שיעבוד נכסים על הנכס, אז במקום שיש שיעבוד גוף על הנכס, מקום שיש שיעבוד גוף, זה שם מדגיש, מן הראוי שיש שיעבוד נכסים. ואם יש שיעבוד נכסים, אז יגבה ממנו בפניו ושלא בפניו, לפי אותו כלל. אז מאלה זה מחזיר את הכדור לשאלה, למה למדינת הים לא יורדים לנכסה וגובים? אלא התשובה היא, כיוון שהוא עושה צדקה במקום אחר, אז לא יורדים לנכסיו. בסדר? אז מוכרחים להגיד את התשובה הזאת. עושה צדקה במקום אחר, אבל בלי הסברה הזאת, היו יורדים לנכסיו, למה? כי המושג, אם כן, אתה שאלת שאלה עקרונית ואני משיב תשובה, שתדעו, האם שיעבוד נכסים מועיל לגבות מנכסי אדם בפניו או שלא בפניו, תשובה בין זה בין זה. בסדר? קיבלת תשובה? אלא שאין יח, אומר הריטב"א, עושה צדקה במקום אחר. בסדר? יופי. רבי שלמה, מה? כן, 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 ודאי, 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 מגמתי ללמוד תרן, אבל קודם אני חוצה לזה שאלות, אחרת. כן. אז אמרתי, שוטה פטור מן המצוות. אז לכן אמרתי, מצד שיבוד נכסים, אני לא מבין את הקצות החושן האומר שיורדים לנכסיו מצד שיבוד נכסים, כי הוא לא חייב. אלא יש עומדן. עומדן, האם השוטה הזה, לו הוא היה פיקח, לו, עושים עומדן, לו היה פיקח, היה רוצה לתת צדקה, אז תלוי אם יש לו כסף או אין לו כסף, אם הוא עמוד או לא עמוד, אבל אם הוא עמוד, אדם עמיד, רק לא עלינו להשתתף ויש לו כסף, האם הוא רוצה שיהיה לו, שיהיה לו זכות של נתינת צדקה או לא? אז סתם אדם, סתם אדם רוצה לתת צדקה, זה החידוש של מי שנשתתף, בסדר? עוד שאלות. רק רגע, רבי שלמה, אני צריך חייב
להזמין את אשתו.
כן.
עזב מעבר לים.
כן.
איך מניחים שעושה צדקה במקום אחד עם אשתו,
הוא השיב
לי החובות? כלומר, את החובות שלו בכל מקרה לא עושה.
תראה.
אני דנה קצת...
אתה בא לשפוט את האדם על פי התנהגותו.
זה מצווה גם.
כן. כן. בוא נשאל. מי שהלך למדינת הים ושאיר את אשתו בלי כלום, אבל יש לו נכסים. נכסים. עכשיו אני שואל, מה היחסים שלו עם אשתו? תשובה, צריך עיון. שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, רודפים אחריו. כל בעלי חובות או נושים רודפים, אז הוא ברח פתע. אבל עם אשתו הוא בסדר. אפשרות ב', הוא מסתכסך עם אשתו, הוא בורח גם ממנה. שירות ג' לא ידוע. אז מה התשובה? מחפת לנו מה היחסים. הוא חייב לה, יש שיבוד נכסים, גובים. אז מתחשבים בצד המשפטי של העניין. לא אכפת לנו מה היחסים שלו לשלוף. הוא זה. אבל צדקה, שואלים, מה המצב המשפטי? האם אתה יכול לגבות מנכסי אדם כדי לקיים את המצוות צדקה? תשובה, לו יגיד אותו אדם, לו, זה לא שבאמת אנחנו בטוחים. לו הוא יגיד, אני עושה צדקה במקום אחר. ולמה אתה שואל אותי קל וחומר? ומה, את אשתו הוא לא זן, עניים אחרים, הלכת כמה וכמה, לא קשיא. לפי התירוץ הראשון שתירצתי, שהוא ברח בגלל שאנשים רודפים אחריו, אנשים שלו רודפים אחריו, רוצים לחסל אותו, אבל אין לו משהו נגד עניים של מקום אחר, נותן מקום אחר. אם תאמר בגלל שהוא הסתכסך עם אשתו, אז הוא כועס פה על אשתו. אני עם מקום אחר, הוא לא כועס עליהם, אז לכן הקל וחומר נפל לפי התנאה, אבל לנו, אנחנו לא נכנסים לפסיכולוגיה, כי זה כבר עומדן דעת פסיכולוגיה. אנחנו אומרים, האם יש רשות לבית דין לרד לנכסי אדם שלא בפניו לתת צדקה? תשובה, נעושה במקום אחר, אז אין לנו את הכוח המשפטי, בסדר?
כן, הקל וחומר שהתכוונתי בלי פסיכולוגיה, הוא לא זן אותה.
כן, אבל יכול להיות. בסדר? כן, יעקב.
ולאומי שהלך למדינת הים, והמסבירו שם שקראת לרמב"ם ודף מ"ט, מובא שאחד שהלך למדינת הים, כופרים אותו דווקא לתת צדקה לילדיו. הם קודמים לכל צדקה אחרת. וזה לא מסתדר עם הריטב"א, מה שאומר שהלך למדינת הים כנראה לתת צדקה שם. אז איך הם יושבים את שני ה...
טוב. בסדר, אז אתה מעורר אותנו לדבר עכשיו על הנושא שעוד לא, יש נושא חשוב שלא דיברתי עליו, על ילדיו, איזה ילדים מדברים פה, שאמרנו לא בניו ובנותיו, מה כן ומה לא, ויש שלוש דרגות אצל הילדים, עד גיל שש, מגיל שש ואילך, כן, אז טוב, אז נראה את הדברים ברמב״ם, את השאלה שלך וניסה ליישב. אבל אם יש קודם שאלות, אני אענה קודם לשאלות, רבי דוד מצביע הרבה זמן, כן? לא הרבה זמן.
מה דינו של לווה שנשתתף?
מה דינו של?
לווה שנשתתף.
וואלה, שאלה טובה. אדם לווה כסף מהרבה אנשים, מרוב צרות נטרפה דעתו ונשתתף. ועכשיו, האם גובים מנכסיו? תשובה, בשביל זה בדיוק יש בהלוואה שיעבוד נכסים, כדי לגבות מהנכסים. ויאנה לווה השוטה ויומר, הרי אני שוטה ופטור מן המצוות, אז אני פטור מלהחזיר כסף לאנשים. למה אתם יורדים לנכסיי? אומרים לשוטה, תראה, אני אתן לך תשובה שאתה לא מסוגל להבין, אבל הוא היית פיקח, היית מבין. והתשובה היא, הנכסים שלך השתאבדו כשהיית פיקח. אז עכשיו המלווה שלך קיבל זכות שיבוד נכסים. אז עכשיו גובים מהנכסים, לא בגלל המושג פריאת בעל חוב מצווה, מאחר שכבר הוא פטור מן המצוות, פטור מאכילת מצה ופטור מזה, אלא מדין שיעבוד נכסים, שהוא התחייב. עכשיו תבוא, תשאל אותי, מה דין שוטה של אבא כסף? שוטה של אבא כסף, האם הנכסים שלו השתעבדו? תשובה, שוטה מי שמלווה כסף לשוטה. אז מי שילווה כסף לשוטה, לקח על עצמו, כאילו נתן לו מתנות. ידע, אבל אם אדם ילווה כסף לאדם בריא, ואחר כך הוא נדרס בתאונה ונהיה צמח, ונהיה חולה. אז עכשיו הוא לא יכול להחזיר. אז למה גובים? תשובה, לא מטעם מצווה, מטעם שיבוד נכסים. בסדר? אוטומטי. כן, אוטומטי. שיבוד נכסים חל אוטומטית. הגמרא אומר דבר בתרא, ששיבוד הדאורייתא מהפסוק. והאיש אשר אתה נושא בו יוצא אליך תאוות החוצה, מכאן שנכסיו של אדם, זה כמו הרעיון של שיבוד נכסים, כמו רעיון ערבות. אם אני לקחתי כסף בגמח, אמרו לי תביא שני ערבים, אחרת לא ניתן לך.
יש שטר.
מה?
אם יש שטר זה שונה, אבל אם זה מלווה בעל פה...
שטר ושני ערבים, ככה הגמח תמיד אומר, תביא לי שטר ושני ערבים. אז למה צריכים ערבים? אולי יקרה לאדם משהו, יגבו מן הערבים. אז גם נכסיו של אדם הם כמו ערבים. בסדר? טוב.
אבל מה
מלווה
בעל פה?
טוב. רבי שלמה שואל, האם... שאלה טובה, האם השיבוד נכסים, מושג שדיברתי עליו הרבה, נוצר רק על ידי שטר, או נוצר על ידי עצם ההלוואה, גם הלוואה בעל פה? תשובה, הגמרא בבבא בתרא אומרת, אחד שיבוד אחד מלווה בעל פה, אחד מלווה בשטר, למאן דאמר שיבוד הדאורייתא, אז יש שיבוד נכסים. ברם, שאלה שלך נכונה. החכמים ראו שהלקוחות קנו קרקעות המשובדות על פי מיל ועל פה, והם לא ידעו על המיל ועל פה, כי מנדי יזיף בצנעה יזיף, כי הלווה אין לזה קול, היות ואין עדים. אז לכן אמרו שלא יגבו מדרבנן. אז אתה צודק, מדרבנן יש תקנת חכמים שלא יגבו, אבל מדין תורה, אחד מיל בשטר, אחד מיל ועל פה, גובים. מה הייתה מה? שיבוד הדאורייתא.
הלכה למעשה לא גובים.
אחר למעשה אחרי תקנת חכמים תקנו שבגלל שאין לזה קול, אז לא גובים. צדקת.
אפשר לגבות מהקרקות שיש לו עדיין, לא את משהו אחר.
נכון. אז לכן גובים רק מהחייב עצמו, אז מיל ועל פה גובים מהחייב עצמו, אבל לא גובים לא מלקוחות. למה? שלא תנעול דלת בפני לווים.
אם השתתה, איך תהיה שלו עצמו?
הסברנו, בדיוק הרגע הסברנו שהשיעבוד חל על הנכסים ברגע ההלוואה, בשנייה של ההלוואה, גם מלווה על פה, חל ברגע ההלוואה. אלא עכשיו אתה שואל שאלה חדשה אולי, כשחכמים הפקיעו שיעבוד במלווה על פה, הפקיעו טוטלית את השיעבוד, שלא יהיה, כאילו ניקוי מס במקור, הפקיעו את השיעבוד במקור, או בגלל שאין קול, הפקיעו לטובת הלקוחות וזה התשובה, רק לטובת הלקוחות הפקיעו. אבל ממנו בעצמו יש שיעבוד נכסים. למה יש? כי בגלל שלא תנעולת בפני לווין, אנחנו עושים תקנה ללקוחות, עושים תקנה ליתומים, אבל אצלו עצמו לא עושים תקנה. שאלת השאלות אם הוא השתתה, מחפת לי שהוא השתתה, אבל הוא התחייב ברגע שהיה פיקח, אז השיעבוד נכסים שהיה, שריר ובריר, אמת ויציב ונכון וקיים. בסדר? ארז.
הרב קודם אמר שהוא טעמה להקצות החושן, שהוא אמר לגבי שוטה עם הצדקה, למה אפשר להשתמש בדיוק בהסבר של הרב לגבי השוטה של הבא, שקודם שמשתתה, הנכסים שלו השתעבדו להצדקה, ועכשיו
תפסת אותי חזק. תפסת אותי חזק. טוב, אבל יש תשובה. יש תשובה.
הרב יחזור.
כן, כן, כן. מי שיכול לעשות לי טובה ולהוציא לי מכאן, שולחן ערוך חושן נשפט חלק... רגע, אולי יש לי פה... פעם היה לי פה קצות החושן, יש פה קצות החושן, אולי... רגע. תחפש לי שולחן ערוך חושן נשפט חלק ג' נשאלה שאלה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, עליי, והיא נכונה, אבל התשובה היא פשוטה, אני חושב. נשאלה שאלה כזאת. אמרתי, מי שלווה ונשתתה, או מי שהתחייב בצדקה ונשתתה. אז הרבן יעקב שתה היום ויסקי. למה? שואל ארז עליי, שתיתי ויסקי היום, למה? לגבי החובות, אני כל הזמן אומר לרבי שלמה ולכולם תשובות, שזה מושג שיבוד יחסים בתור ערב. מי שלווה ונשתתה, מה אכפת לי שהשתתה? כשהוא לווה הוא היה פיקח, השתאבדו הנכסים, עכשיו המלווה מקיים את הפסוק, דבר אל העצים ולאבנים. הוא מדבר אל העצים ולאבנים וגובה מהעצים והאבנים. למה? כי הם השתאבדו לו. הרי עכשיו הוא שותה, ואין לו מצווה של פריאה בעל חוב מצווה, אז אמרתי קודם לרבי דוד שהחזרת החוב היא לא רק פריאה בעל חוב מצווה, אלא הנכסים התחייבו. הנכסים התחייבו. שואל אותי ארז, שאלה טובה, אז למה אני מקשה על הקצות החושן בדבר מי שנשתתה? שאלנו, למה יורדים לנכסיו הרי אין לו מצווה צדקה? כי הוא שותה. מה תרצנו? עומדנה. אבל הקצות החושן אומר, מטעם שיעבוד נכסים. הקשיתי על הקצות החושן, איך יש שיעבוד נכסים? הרי עכשיו הוא שותה ואין לו מצווה. ומה כל השיעבוד? בגלל המצווה, ועכשיו אין לו מצווה. אז איך יש שיעבוד נכסים? עד כאן מה שהסברתי, שואל ארז עליי, הרב בן יעקב, אתה בעצמך אומר שהשיעבוד נכסים שהיה קודם נשאר. אם נשאר, אז למה לא תגיד שהקצות החושן צודק? שאפילו מי שנשתתה, פעם הוא היה פיקח, אז היה לו שיבוד נכסים, אז השיבוד נכסים נשאר. עד כאן השאלה, נכון? שאלה שאלה מצוינת. ולזה מה? אתה גם התכוונת, על פי שניים עדים יקום דבר. ניצחו לי בניי, ניצחו לי עם שאלה טובה, אבל התשובה היא פשוטה מאוד. שונה, לפי הבנתי הדלה, שיבוד נכסים לצדקה, מי שיעבוד נכסים בגלל חוב. למה? זה בגלל העבר וזה בגלל העתיד. שיעבוד נכסים בגלל חוב הוא לא בגלל העתיד, בגלל העבר. להביא את הכסף, אתה אחראי להחזיר. אני אחראי, ואם אני לא כאן, ואם אני הולך למדינת הים, לא, הנכסים שלך אחראים. אז אם כן, שיעבוד נכסים זה בגלל העבר. אדם לווה כסף, נכסיו השתאבדו. עכשיו העתיד, יכול להיות שבעתיד הוא לא חייב. למה? הוא השתתה, הוא הלך למדינת הים, הוא מכר את הנכסים, הלקוחות לא יודעים מה החיים שלהם. לא משנה, בגלל העבר, הנכסים השתאבדו. זה בהלוואה. שחזר הלוואה הוא לא רק בגלל המצווה. כלומר, אל תגידו לי, כבוד הרב, פריאה בעל חוב מצווה זה כמו צדקה מצווה. לא. פריאה בעל חוב זה גם מצווה, אבל צריכים להחזיר את ההלוואה לא בגלל המצווה בלבד, אלא בגלל מה? בגלל להביא את הכסף, התחייבו הנכסים. ברם, צדקה שומרים שיש עיבוד נכסים למצווה, זה על שום העתיד, היות והאדם חייב לעשות מצווה, הנכסים השתאבדו לצורך המצווה. זה עניין לעתיד. פתאום אין עתיד. למה אין עתיד? הוא כבר השתתה. אז אין עתיד, אין לו מצוות צדקה. אז אם השיעבוד הקודם נשאר, או השיעבוד הקודם פקע. לעניות דעתי, אם המצווה ירדה, השיעבוד נכסים גם ירד. זה קושייתי על הקצות החושן. זאת אומרת, אתה צודק בשאלתך, אבל ההיגיון אומר שיעבוד נכסים הוא או בגלל סיבה בעבר, או בגלל סיבה שתמשיך לקראת העתיד. ופה ההבדל בין שיעבוד של מצווה לשיעבוד של, של חוב. אם אדם לבא כסף, אז הוא חייב. מכפלית שהוא השתתה, הנכסים שלו חייבים. אבל אם אתה אומר שהשיעבוד הוא בשביל המצווה, אז זו סיבה עתידית. הנכסים משובדים לצורך המצווה שתהיה. אבל אם לא תהיה, נגמרה המצווה, הוא כבר שותה. אין לו מצווה, אין לו מצווה, נפקעה שיעבוד נכסים. ככה ההבנה שלי. אז השאלה שלך מאוד יפה, אבל התשובה שלי מאוד פשוטה. וכיוון שהביאו לי את הקצות החושן, אז אני אסיים את השיעור בהקראת הקצות החושן הזה. הנמצא. אוי, אוי, וי, 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 וי. לא הצלחתי לקרוא, כי בשולחן ערוך הבהיר, מרוב שהוא בהיר, עשו אותו 4 כרכים. אז אני רגיל חושן משפט 3 כרכים. ככה יש לי בבית, אבל זה עשו אותו 4 כרכים. אז אין דבר, פטור מלהביא. כבר תרחת מספיק. הגיע הזמן לסיים את השיעור. אז אני חוזר על השאלה והתשובה. ארז שאל שאלה מאוד מאוד יפה, תפס אותי בגרון, אבל התשובה היא פשוטה. אז אני חוזר על המושג, זה מושג מעניין מאוד. המושג שיעבוד נכסים הוא ערבות לצורך מה? או לצורך חוב שהיה וממשיך. אז אפילו אם הוא השתתה, החוב קיים, יורדים לנכסיו. זה בחובות. יש מושג שנקרא שיעבוד לצורך המצווה. מה כאן צורך המצווה? צורך המצווה שהשיבוד נכסים עוזר לו לקיים את המצווה, בתנאי שהוא חייב במצווה. אבל אם הוא לא חייב, כמו נשתתה, הוא לא חייב. אז מה אומר קצות החושן? שיש שיעבוד נכסים בסימן ריש צדי, סעיף קטן ג', אומר קצות החושן שיורדים לנכסים בגלל מצווה צדקה. כתבתי לי לפני כמה שנים וקשה לי, הרי יש כלל שכל שפקעה הסיבה פוקע שיבוד נכסים. אז אם המצווה ירדה גם לא יהיה שיבוד נכסים. אז עכשיו שאל ארז, מה זה משנה? אבל המצווה הייתה. אמרתי, יש הבדל בין חיוב למצווה. אם יש חיוב ממון, יש חיוב ממון שהיה, אז הנכסים משובדים. אבל פה השיבוד נכסים הוא לצורך קיום המצווה, אבל המצווה איננה, כי כבר הוא השתתה. לכן אמרנו בשיעור שכתוב בגמרא, טעם בגלל אומדנה. אז מה אומר האומדנה דניחא ליה? זה חידוש, למרות שאדם שותה, ושותה פטור מן המצוות, אבל ניחא ליה לעשות צדקה. עד כאן השיעור, תכינו את הרן למחר, נדבר על הרן. בוקר טוב לכל הציבור, אני שמח לבשר את הציבור.